הפסל שחז"ל רואים אותו מתחיל מיציאת מצרים, עובר בים, עובר בים סוף, תקופת השופטים, תקופת, כן, חז"ל מזהים אותו בשבע בן בכרי, ואחר כך רואים אותו בעגל שנמצא בדן, וכמו שכתוב, עד יום גלות הארץ, תודה. עד יום גלות הארץ, כן, איזשהו משהו כזה, משהו מאוד מאוד מוזר, בסדר, תודה רבה. אז זה מה שדיברנו בפעם הקודמת, והיום אנחנו אז עם שבט דן, קצת ענייני נחלות, שזה באמת האמת היא בדרך כלל משהו שאנחנו לומדים בספר יהושע, אבל התנ"ך כאן הכניס את זה פה בספר שופטים. זה מוזכר בספר יהושע, תכף נראה, אבל גם בספר שופטים. אז אנחנו בשופטים פרק י"ח, פסוק א', נקרא את הפרק, נדבר עליו קצת. בימים ההם אין מלך בישראל. ראינו כבר את המשפט הזה, בפעם הקודמת המשפט הזה עשה בעשיית הפסל של מיכה, בזה שעושים פסל. הפעם הפרק הזה עושה, המשפט הזה לא קשור לעבודה זרה, אלא בימים ההם אין מלך בישראל, ובימים ההם שבט הדני מבקש לו נחלה לשבט, כי לא נפלה לו עד היום ההוא בתוך שבטי ישראל בנחלה. לא אעריך בזה הרבה, כי קצת הזכרנו את הנושא, אבל הפרשייה הזאת של שבט הדני מחפש לו נחלה, שבט דן מחפש לו נחלה, היא לא פרשייה שקשורה עכשיו לספר שופטים, למרות שהיא מופיעה בסוף ספר שופטים, המקום שלה הוא בתחילת הספר. מי שאומר את זה זה חז"ל, ורוב המפרשים פה על אתר, לא כולם, אברבנאל לא, אבל רש"י ורד"ק וחז"ל, הם הלכו בעקבות, כן, הספר יהושע, שמזכיר את זה כבר בספר יהושע. אני קורא בספר יהושע, פרק י"ט. כתוב שם ככה, למטה בני דן, למשפחותם, יצא הגורל השביעי. ראי גבול נחלתם, צורעה ואשתאול, ועיר שמש, ושאלבים, ואיילון, ויתלה, ואילון, ותמנתה, ועקרון, ואלתקה, וגיבטון, ובעלת, ויהוד, ובני ברק, וגת רימון, ומי הירקון, והרקון, עם הגבול מול יפו, ויצא גבול בני דן מהם. אני חושב שהם לא שולטים בגבול. ויעלו בני דן, וילחמו עם לשם, וילכדו אותה, ויקו אותה לפי חרב, וירשו אותה, וישבו בה, ויקראו ללשם דן כשם דן אבים. כלומר, כל הסיפור שאצלנו מופיע באריכות, הנה הוא מופיע בקצרה בפסוק אחד בספר יהושע. יש שתי אפשרויות, או שספר יהושע הוסיפו בו פסוק על משהו שקרה 300 שנה אחר כך, או שאצלנו מופיע משהו שקרה 300 שנה קודם. חז"ל הלכו בעקבות האפשרות השנייה, שמופיע פה משהו שכבר קרה קודם, והאמת היא שיש לזה ראיות מתוך הסיפור עצמו, בייחוד מהפסוקי הסיום, כמו שנזכיר עוד מעט. אז בואו נקרא קצת את הסיפור, ואז נחזור לספר יהושע וננסה להבין מה קורה לשבט דן. וישלחו בני דן ממשפחתם חמישה אנשים מקצותם, אנשים בני חיל מצורע ומאשתאול, לרגל את הארץ ולחוקרה, ויאמרו עליהם, לכו חיקרו את הארץ, ויבואו הר אפרים עד בית מיכה, וילינו שם. זה דבר מאוד מעניין. צורע ואשתאול, פגשנו אותם בסיפור של שמשון, שהוא בן צורע ובן אשתאול. מה זה ממשפחתם? וישלחו בני דן ממשפחתם. כן? שבט, מה זה משפחה? אפשרות ראשונה שהיא יחסית פשוטה, באמת בשבט דן יש רק משפחה אחת. לדן היה רק בן אחד, קראו לו חושים, והוא היה משפחה, תסתכלו פרשת פנחס, לדן משפחת השוחמים. משפחת בני דן חושים. יכול להיות, זה המשפחה, כל השבט משפחה אחת, גדולה, אגב משפחה מאוד מאוד גדולה, אחד השבטים הגדולים בישראל, 60 ומשהו אלף ביציאת מצרים, אחד השבט השני בגודלו. טוב, אז זה אפשרות אחת, נציע אחר כך אפשרות נוספת שמופיעה אצל, שלא שלי, שכבר הציעו אותה, אבל זה נקודה מעניינת. הם שולחים חמישה אנשים, כן, לרגל את הארץ ולחוקרה, ויאמרו אליהם, לכו חיקרו את הארץ, ויבואו הר אפרים עד בית מיכה, ויעלינו שם. תסביר, מה הסיטואציה, על מה מדובר? סתם חמישה אנשים הולכים לחפש... מה הם עושים? כאילו, האם הם הולכים למקום מסוים, או שהם אקראית? מה? והולכים לחפש מקום לשבת. אז למה הם מגיעים לבית מיכה?
אוגנדה.
מה?
פחת אוגנדה. זה אוגנדה, אני אומר.
כן, בדיוק. הם מחפשים, כאילו, מה יש להם לחפש באמצע הארץ? צריכים לחפש באיזה קצה, משהו. למה באמת... מה קורה? כן? לרגל את הארץ ולחוקרה. כן? אז משהו שהם כן יש להם איזושהי משימה. מה, הם עכשיו מסתובבים בכל הארץ? מה בדיוק קורה? אז הם מגיעים עד בית תמיכה והעלינו שם. הם האם בית תמיכה והם הכירו את כל הנער הלוי. מה זה הכירו את כל הנער הלוי? מה יש להם, איך הם מכירים את הקול של הנער הלוי? הלוי הזה אנחנו יודעים מאיפה הוא, מאיפה הוא מגיע לכאן? כתוב, הוא הגיע לפסל מיכה והיא נער מבית לחם יהודה. הוא מיהודה, מאיפה הם מכירים אותו? איך הם הכירו את כל הנער הלוי? אז אפשר להסביר שללוויים היה קול מיוחד. אז הם הכירו שיש שם נער הלוי, זה לא פשט, כן. הם הכירו את כל הנער הלוי, איך? כן. ויסורו שם, ויאמרו לו, וגם הנה, עכשיו מהפגישה, רואים שהם מכירים אותו, תראו איזה חיבוקים יש. ויאמרו לו, מי הביאך הלום, ומה אתה עושה בזה, ומה לך פה, כן, חמישה אנשים שואלים, זה חמש או שלושה אנשים שואלים שאלות, כל אחד שאלה אחת. קיצור, שואלים אותו, מאיפה נפלת, חז"ל, אגב, דורשים את הפסוק, את המילים האלה על משה רבנו. ויאמר עליהם, כזו וכזה עשה לי מיכה, ויזכרני, ויהי לו לכהן. תשמעו, אני היה לי עבודה, הלכתי לחפש עבודה. מיכה הציע לי פה עבודה, והנה מאז אני כהן פה. ואמרו לו, אתה כהן? שאל נא באלוהים ונדע, תצליח דרכנו אשר אנחנו הולכים עליה. אם אתה כבר כהן, בוא תעשה טובה. תבדוק ככה זה. ויאמר להם הכהן, לכו לשלום. נוכח אדוני דרככם אשר תלכו בה. כן, טוב ששאלו אותו. אומר להם, בהצלחה. נברך אותה, מי שבערך אבותינו כמובן. וזה, אל תשכחו לשלם. בעצם ככה זה היה עובד, ראינו כבר שהבית אלוהים הזה הוא לא היה שיא הבית אלוהים, לא בדיוק מקום קדוש, ככה זה עובד. וילכו חמשת האנשים ויבואו לישה. לישה, אנחנו ראינו בספר יהושע לפני שנייה קראתי, איך קוראים לה, מה שם העיר? בספר יהושע, זוכרים? אני אקרא שוב. ויצא גבול בני דן מהם ויעלו בני דן וילחמו עם לשם וילכדו אותה. ויקרו אותה לפי חרב, וירשו אותה וישבו בה, ויקראו ללשם דן, כשם דן אביהם. אז איך קוראים לעיר בספר יהושע? לשם. עכשיו קוראים לה לישה. מעניין? לא בדיוק אותו דבר, אנחנו מכירים עוד מקום שנקרא ליש. לא משנה, ספר ישעיהו מזכיר מקום כזה ליד ירושלים. בסדר, אבל הם באים לישה. ויראו את העם אשר בקרבה, יושבת לבטח, כמשפט צידונים, שוקט ובוטח ואין מחלים, דבר בארץ, ואין מחלים, דבר בארץ יורש עצר, ורחוקים הם המצידונים, ודבר אין להם עם אדם. משפט קצת קשה, בואו ננסה להבין אותו. הולכים חמשת האנשים, מגיעים ללייש, ורואים את העם אשר בקרבה, יושבת, כמו ראיתם את הארץ מהי, יושבת לבטח, מה זה יושבת לבטח? בביטחון, לא חוששת מכלום, כמשפט צידונים, כנראה שהם היו עושים, נוהגים כמשפט צידונים, מתנהגים כמשפט הצידונים, איפה נמצאת צידון? חוף הים התיכון. איפה נמצאת לייש? אחר כך קוראים לה דן. איפה זה נמצא? תל דן של היום, מתחת לחרמון. מה הקשר בין זה לצידון? כן? אז כמשפט צידונים, שוקט ובוטח. כן? ואין מחלים. מה זה ואין מחלים? אף אחד לא מעליב אותם. בתנך להחלים?
הם כובשים, לא כאילו.
להציק. גם בין העומרים תלקט ולא תחלימוה, אומר בועז לקוצרים, על רות, אל תציקו לה. שוקט ובוטח ואין מחלים, אף אחד לא עושה להם בעיה, דם אף אחד לא מציק להם, דבר בארץ יורש עצר, כלומר צריך להבין, אין דבר בארץ ואין יורש עצר, האין של ההתחלה, האין בהתחלה הולך על כל הדברים, אף אחד לא מדבר איתם, אין יורש עצר, ורחוקים הם המצידונים, אין להם מלך כאילו, ורחוקים הם המצידונים, מה זה ורחוקים הם המצידונים? למה שלחשוב שהם קרובים לצידונים? מה זה משנה? מה רוצים להגיד? ודבר אין להם עם אדם. כלומר, הם מסתדרים לבד, לא... הם מסתדרים. מה בדיוק התנ"ך רוצה להגיד? ננסה עוד מעט להבין.
כמו אי מבודד, סוג של...
נכון, זה אי מבודד, זה ברור. אני יכול להסביר ככה בקצרה, ככה, נעצור רגע, כן נסביר. כלומר, מה שאפשר לראות כאן, ורואים את זה טוב בפרשת נוח, שצידון זה לא עיר. צידון זה לא רק עיר, ליתר דיוק. צידון זה גם ממלכה. יש ממלכת צידונים. והעיר דן, לייש, כנראה הייתה חלק מממלכת הצידונים. רק מה? היא הייתה מאוד מאוד רחוקה מהבירה. בסדר? צידון, הבירה, איפה שישב הצבא וכל שהוא צד בקצה אחד ליד הים. והעיר דן ישבה בקצה השני. לא היה להם קשר באמת עם הממלכה הצידונית, בטח לא אחרי שעם ישראל כבש את הגליל העליון וניתק אולי בין העיר דן לבין צידון. אז הם שוקט ובוטח, ואין להם קשר עם אף אחד. ויבואו אל אחיהם, חוזרים חמשת האנשים האלה, צורה ואשתאול, ואמרו להם אחיהם, מה אתם? נו, מה אתם אומרים? ואמרו, קומה ונעלה עליהם, כי ראינו את הארץ, והנה טובה מאוד. מזכיר לנו קצת, טובה הארץ מאוד מאוד, מזכירו אותם רגלים, מעולה, גם הם היו מרגלים.
הם אחות לשם כאילו? מאיפה הם יצאו שהם עשו את המסלול הזה?
מה?
מאיפה הם יצאו שהם עשו את המסלול
הזה? מדן, מצורה, עלו עד, מצורה כאילו, מגוש דן לתל דן. שניהם נקראים על שם דן, שבט דן. אבל זה חתיכת מסע. זה בדיוק כמו ששאלתי בהתחלה, כלומר מה, הם סתם הולכים על עיוור, במקרה נפלו על איזה עיר? כן, התפלק להם? תכף נראה שזה לא ככה. טובה, הארץ טובה, ראינו את הארץ. כלומר, משמע שהם הלכו לראות ארץ ספציפית. והנה טובה מאוד, ואתם מחשים, אל תעצלו ללכת לבוא לרשת את הארץ. בדיוק, משפט של יהושע בן נון. כבואכם תבואו אל עם בוטח, והארץ רחבת ידיים, כי נתנה אלוהים בידכם, מקום אשר אין שם מחסור, כל דבר אשר בארץ, מלא כל טוב. ויסעו משם משפחת, ממשפחת הדנים מצורה ומשתאול 600 איש חגור כלי מלחמה. ויעלו, ויחנו בקריית יערים ביהודה. למה צריך להגיד את זה איפה הם עצרו בדרך? בסדר, הם עוצרים מקריית יערים ביהודה. על כן קראו למקום ההוא מחנה דן עד היום הזה.
600 איש
זה
כלום, לא?
מה?
600 איש
זה כלום לשם. זהו, 600 איש, למה צריך להגיד 600 איש כאילו? באמת זה לא הרבה. נכון, שאלה טובה. ברור שיש פה משהו. אני מסכים איתך לגמרי, זה ברור, גם הביטוי חגור כלי מלחמה. ויעלו ויחנו בקריית יערים ביהודה, על כן קראו למקום ההוא מחנה דן עד היום הזה. עצרו שם לישון, אז קוראים למקום הזה מחנה דן. הנה אחרי קריית יערים, ממערב לקריית יערים, ויעברו משם הר אפרים, ויבואו עד בית מיכה. מקריית יערים מגיעים להר אפרים, עד בית מיכה. ויענו חמשת האנשים ההולכים לרגל את הארץ לאיש, ואמרו אל אחיהם, הידעתן, כי יש בבתים האלה אפוד וטרפים ופסל ומסכה, ואתה דעו מה תעשו, אתם מבינים מה צריך לעשות. ויסורו שמה, ויבואו אל בית הנער הלוי בית מיכה, וישאלו לו לשלום. אהלן, מה נשמע? כן, זוכר אותנו וכו'. ו600 איש חגורים כלי מלחמתם, ניצבים פתח השער אשר מבני דן. עומדים החמישה, דופקים בדלת, ומאחוריהם עומדים 600 איש ככה מסודרים יפה בשורות. ויעלו חמשת האנשים הולכים לרגל את הארץ, באו שמה, לקחו את הפסל, ואת האפוד, ואת הטרפים, ואת המסכה, והכהן ניצב פתח השער. לא? ראיתם איך כתוב? אפשר לקרוא את זה בשתי צורות. לקחו את האפוד, פסל, המסכה, ואת הכהן. לא, יש פה פסיק. אבל, בסדר? אבל, אתה רק כותב את זה כאילו ברצף, כי זה באמת מה שיקרה עוד רגע. והכהן ניצב פתח השער, ו600 האיש יחגור כלי המלחמה. אלה באו בית מיכה, ויקחו את פסל האפוד ואת הטרפים ואת המסכה, ויאמר אליהם הכהן, מה אתם עושים? אה, לא השתגעתם? אמרו, תחזיר מהר. ואמרו לו, החרש, שים ידך על פיך ולך עמנו, ויהיה לנו לאב ולכהן. הטוב היותך כהן לבית איש אחד, או היותך כהן לשבט ומשפחה בישראל? מה קורה איתך? תהיה, תשתוק, בוא תצטרף פה לשורה. שכנעו אותו בקלות, נכון? איך שכנעו אותו? מה?
לא היה
בריאה. בדיוק ככה. זה לא שהם משכנעים אותו במילים, אה, באמת עדיף להיות כהן לשבט אחד, אלא...
פה הם כן מגדירים אותם כשבט,
גילום. לשבט ומשפחה. תסתכל.
למה שמה?
לשבט ולמשפחה. גם בהתחלה כתוב שבט הדני, ואחר כך כתוב משפחה. כן, אז אנחנו רואים שבצורה פשוטה באמת זה שבט שהוא כולו משפחה. זה באמת הפשט, אני חושב. המפרשים פה כבר מעירים את זה. בכל אופן, השכנוע מאוד קל. מה דרך השכנוע? 600 אנשים עומדים חגורים מאחורה. זה השכנוע הכי טוב. אחר כך גם יש שכנוע, מה, נכון, באמת כדאי שתבוא. אבל זה שמשכנע כל אחד. קצת כוח משכנע גם את האנשים הכי משוכנעים, הכי לא משוכנעים. ויתב לב הכהן, ויקח את האפוד ואת הטרפים ואת הפסל ויבוא בקרב העם. ויפנו וילכו, וישימו את הטף ואת המקנה ואת הכבודה לפניהם. כן, הם שמים מקדים, מה זה אומר הדבר הזה? מה משמעות? מה זה אומר? וישימו את הטף ואת המקנה ואת הכבודה לפניהם.
זלזול.
מה?
זלזול.
לא, לא. מתי אתה שם את הטף ואת המקנה ואת הכבודה, כל הרכוש?
אתה עודפים אחריך.
או, כשיש מאחורה אתה מצפה לאויב, בסדר? וישימו את הטף ואת המקנה ואת הכבודה לפניהם, הם הרחיקו מבית מיכה, ואנשים אשר בבתים, אשר עם בית מיכה, כמו מתפתח שם יישוב, נזעקו וידביקו את בני דן, ויקראו את בני דן, ויסבו פניהם. מסתובבים עליהם ככה. ואמרו למיכה, מה לך כי נזעקת? מה קרה? והיא אומרת, אלוהי אשר עשיתי לקחתם ואת הכהן, ותלכו, ומה לי עוד? אתם לא מתביישים? גנבתם לי את האלוהים. אומר את זה, וכולנו נזכרים ש...
לבן.
א' מעולה. לבן, ולא רק לבן, כי גם טרפים יש פה. וגם שם גנבו לו את האלוהים. מעולה. זה חזק מאוד. אבל נפוך כמובן. אז נחזור את זה, אבל זה נכון מאוד. יש פה את הזליקה הזאת ללבן. אבל כמובן, הוא בעצמו, הרי ממה עשו את פסל מיכה? מהכסף שהוא גנב מאמא שלו. כל מה שהוא עשה בסתר, גנב מאמא שלו, נכון? ועשה את זה, הם עושים בגלוי. מה אתה מתלונן? את אלוהי, ועכשיו הוא צריך להגיד את זה בפה, פתאום שמים לב, את אלוהי אשר עשיתי לקחתם ואת הכהן ותלכו, ומה לי עוד? ומה זה תאמרו אליי מהלך? מה, אתם לא מתביישים? מה זה תאמרו, מה זה מהלך? ואמרו אליו בני דן, אל תשמע קולך עמנו, פן יפגעו בכם אנשים הרי נפש. למה בני דן הם הרי נפש? למה הם עצבניים? יש פה משהו שאנחנו מפספסים. ואספת נפשך ונפש ביתך, חבל שתמות. סע. ויחו בני דן את דרכם, והיה מיכה כי חזקים הם ממנו, השתכנע גם כן, ויפן והיה שובל ביתו. והם הלקחו את אשר עשה מיכה, ואת הכהן אשר היה לו, ויבואו עלייש על עם שוקט ובוטח, ויקו אותם לפי חרב, ואת העיר שרפו באש. איך זה נשמע לכם התיאור הזה? תיאור חיובי של בני דן או תיאור שלילי? היה תיאור מאוד קשה. חזקים על חלשים, לוקחים מפסל מיכה, את הלוקחים לו את הפסל וזה, אחר כך באים לעיר, העיר שלווה ושוקטת, זה מודגש מאוד, והם, כן, נופלים עליהם.
למה הם שרפו אותם?
מה?
הם הולכים לגור שם, לא?
שאלה מצוינת. ואת העיר, כן? עוד נחזור על זה, תזכרו את הנקודה הזאת, ויקו אותם לפי חרב, ואת העיר שרפו באש. אגב, מצאו את השריפה הזאת. ותל דן, מצאו שכבת שריפה, באמת, מה-13. ואין מציל, כי רחוקה היא מצידון, אף אחד לא יכול להציל אותם, ודבר אין להם עם אדם, והיא בעמק אשר לבית רחוב, רחוב הצפוני, ויבנו את העיר, וישבו בה. ויקראו שם העיר דן, בשם דן אביהם, אשר יולד לישראל. ואולם לייש, שם העיר לראשונה. מאיפה זה מצלצל? לא, ואולם, לוז, שם העיר לראשונה. על מה זה נאמר? על בית אל. יש קשר בין בית אל ודן? מה הקשר בין בית אל ודן? שני העגלים. בסדר? שני העגלים של ירובן. זה לא סתם רמיזה. כן? ויקימו להם, כן, אז ויקימו להם בני דן את הפסל, ויונתן בן גרשום בן מנשה, הנה הנון התלויה, דיברנו עליה, אני לא ארחיב עליה הפעם, דיברנו עליה הפעם קודמת, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ. מאות שנים. וישימו להם את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית האלוהים בשילו. בית האלוהים בשילו עומד 330 שנה. כן, מכאן ראיה שהסיפור הזה הוא כנראה מוקדם, כמו שאמר, סיפור של ממנו התחלה. אז בואו נחזור להתחלה. ננסה להבין את הסיפור של שבט דן. תפתחו ביהושע י"ט. אתם יודעים מה? עוד לפני יהושע י"ט. בואו נפתח בבראשית, פרק מ"ט. בראשית פרק מ"ט, שם הפעם הראשונה אנחנו נתקלים בנחלות של עם ישראל. הראשון שמחלק נחלות לעם ישראל זה יעקב אבינו. בברכות שלו. יש ברכות שמאוד מאוד בולט מה הוא נותן למי. מאוד מאוד ברור מה הוא נותן למי. למשל, ניתן זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות וירכתו על צידו. פשוט. מה?
לא יכול
לבצע.
הוא לא בצע נמצא על...
שאלה טובה איך בדיוק זה קרה, אבל לפחות ברור שהוא מה הוא אומר, נכון? האם באמת זבולון קיבל חלק בים, לא קיבל? איפה? יש רעיונות, כל מיני רעיונות מאוד מעניינים על זה, אני לא אגע בזה עכשיו. זה נושא בפני עצמו, נחלת זבולון. יש עוד, יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים, וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נאמה, ואת שכבו לסבול, ויהי למס עובד. פה מתחת לנצרת, אתם פה למעלה בנצרת עילית, מתחת לנצרת יש כפר ערבי שנקרא ניין. מכירים אותו? לא יצא, ליד אפולה. ניין, נון יוד נון. כפר הזה הוא שימור שם של מקום שנקרא נעים. נעימה, רומז לנעים, זבולון, נחלת זבולון הייתה בין עמק ישראל, וגם את הכפרים פה באזור אפולה, ליד אפולה זה בדיוק בצד השני, כן, לא בצד הצפוני של נצרת, בצד הדרומי, מדרום לנצרת, תסתכלו פעם, מהמפה, תראו כפר, בכניסה לאפולה, כפר קונוניאל, שיושב על מקום שנקרא נעים, ואת הארץ כנעימה, כן, זה נחלת זבולון, נחלת יששכר, עמק, ממש שמות של מקומות. יש שלושה שבטים שלא מקבלים נחלה בכלל. ראובן לא מזכר שום דבר על נחלה. ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית עוני, יתר שאת ויתר עז, פחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חילת יצורי הרע, לא מקבל כלום. שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם, וסודם אל תבוא נפשי, בקלם התחת כבודי, כי באפם הרגו איש ורצונם יקרו שור. אני מדלג קצת. אחלקם ביעקב האפיצם בישראל, אין נחלה, אני אפזר אותם. כן, רש"י אומר, יהודה כבר פחד להתקרב. ברור, ראובן, שמעון ולוי לא קיבלו, נדחו. יהודה מקבל נחלה, הנחלה של יהודה מאוד אפילו מוזכר גם. כן, אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, קיבס בעין למושר, זה נחלה שהיא מתברכת בגפנים, זה באמת קשור לנחלת יהודה. מובן, נחלת דן. האם, מה, איפה הנחלה שמקבל שבט דן? דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור. איפה הנחלה של שבט דן? אז רש"י אומר, כאחד שבטי ישראל, כמו המיוחד שבשבטי ישראל. מה זה כמו המיוחד שבשבטי ישראל? שבט יהודה. אז הוא קשור, יהיה ליד יהודה. אוקיי. זה לא פשט, זה פסוקים, אבל יפה. האמת היא שכתוב איפה הנחלה של שבט דן תהיה. כתוב. יהי דן נחש עלי דרך. בארץ ישראל, כלומר, דרך יש רק אחת. מה הדרך של ארץ ישראל? הדרך הראשית של ארץ ישראל עוברת לאורך החוף. לא, דרך ההר היא דרך משנית. בארץ ישראל יש רק דרך אחת. יש רק דרך אחת, היא עוברת פה, היא חוצה את עמק ישראל, הדרך הזאת נקראת ויה מריס, דרך הים, כאן קוראים לה דרך הים, כאן קוראים לה דרך ארץ פלישתים, היא מובילה בין מצרים לבבל, בין דרום לצפון, בסדר? היא דן נחש על הדרך, זה אומר שהוא ישכון על הדרך. למה? כי בדרך אין לך ברירה אלא להיות נחש. אין לך ברירה. עוברים שם מרכבות וסוסים, ועם ישראל לא היה לו סוסים, הדרך להילחם בסוסים זה... להיות פרטיזן, להיות נחש, לדעת לעקוץ, בעקב, נקודות התורפה. מי עשה ככה? שמשון. ממש עכשיו ראינו. הוא באמת עבד ככה. פרטיזן, זאב בודד. מאשר שמנה לחמו, אזור עם שמן. נפתלי איילה שלוחה, אומרים חז"ל, מלשון שלחים, שהארצו ממהר את פירותיה כמו איילה. מזהים גם את הנחלה שלו. יוסף, גם די פשוט, ברכת תהום רובצת תחת, ברכות שמיים, יש, יודעים איפה הדברים האלה, כן? או לפחות נרמז משהו. גד, גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. גם על גד לא כתוב. אנחנו כן מבינים אבל שגדוד יגודנו, גדוד זה הגדודים של הספר. הוא איפה שהוא יהיה בגבולות, איפה שמסתובבים הגדודים של האויבים. כן, כנראה אחת המדבריות, והוא יגוד עקב, גם גד יתקוף בעקב, גם גד יצטרך לפעול ככה. זה מה שאמר יעקב. אז כל שבט קיבל פחות או יותר, ידע כנראה לאן הוא הולך. ואז בא משה רבנו. משה רבנו עשה תיקון גדול, ממש בסוף ספר דברים. משה רבנו ידע שיש שבטים שיצאו בלי כלום. אז אני בלי להאריך עכשיו, הוא נותן פתרון. למשל הוא אומר, יחי ראובן ואל ימות. ראובן? יקבל נחלה, יחי ראובן. יהיה לו איזושהי נחלה, איפה נחלה? הוא קיבל בעבר הירדן המזרחי. כן? גד ודן, שקיבלו להיות, לתקוף את העקב, גד הוא יגוד עקב, כן, דן נחש על דרך, הנושך עקבי סוס, קיבלו שינוי תפקיד ממשה רבנו. לשניהם, משה רבנו הופך אותם לאריות. הם היו נחשים, נהפכו לאריות. על דן הוא אומר, דן גור אריה, יזנק מן הבשן. כלומר, הוא אומר לו ממש נחלה. איפה? בבשן. כן? וגם על גד הוא אומר, כלבי שכן וטרף זרוע אף קודקוד. גם את גד הוא הופך להרים. מעניין. שמעון, שלא קיבל נחלה, מקבל נחלה ממשה, איפה? בתוך שבט יהודה. בתוך הברכה של יהודה נרמז שמעון, שמע אדוני כל יהודה. זה רמז לשמעון, שמע אדוני כי שנואה אנוכי. כן קרא שמו שמעון. אז בתוך נחלת יהודה הוא מקבל. אחרי שאמרנו את, אחרי שאמרנו את זה, עכשיו אנחנו מבינים ששבט דן יש לו שתי אפשרויות. הוא יכול להיות פה בצפון, בבשן, כן? והוא יכול להיות פה על הדרך הראשית. יעקב נתן לו פה. זה מה שאני אומר, כתוב בספר. המדרש על ספר הדברים, על פה, על ברכות משה. הוא אומר, שתי נחלות הוא קיבל. או פה, או פה. איפה אתה רוצה להיות? כאן או כאן? בואו נראה מה אפשרויות.
או.
נכון, או גם וגם, או אפשר להבין ככה וככה. לפי ספר שופטים, בצורה פשוטה זה היה גם וגם. חלק עלו, אבל חלק נשארו. חלק נשארו באותו מקום. עכשיו, אנחנו יכולים להתחיל להבין מה קורה. בואו, אני חוזר עכשיו אל יהושע פרק י' ד'. אני קורא את נחלת הדני, נחלת שבט דן. הסבר קצר לספר יהושע, אתם, מי שלא זוכר, אתם בטח זכרתם פעם, אבל עכשיו אתם לא זוכרים. אני אסביר קצת לספר יהושע. ספר יהושע מחלק, אחרי הכיבוש, יהושע מחלק את הנחלות. 2.5 שבטים כבר קיבלו את נחלתם, איפה? מעבר הירדן. ראובן, גד, חצי המנשה, כבר קיבלו. ראובן וגד, שני בכורות שנדחו, ראובן הוא הבכור של לאה וגד הוא הבכור של שפחת לאה, של זלפה. בסדר? שניהם נדחו והם קיבלו את נחלתם בעבר הירדן. בסדר? זה בגלל, בכורות נדחים זה, האמת היא גם מנשה, הוא הבכור של יוסף. גם הוא נדחה, כי אפרים קיבל, כן, שהוא יהיה יגדל, נכון? גם הוא יגדל ממנו. וזרוע ימי לאורן, כן, כל הסיפור הזה. לכן מנשה, ראובן וגד, מקבלים נחלתם, הופ, כל הנדחים מוצאים את עצמם בסוף בעבר הירדן, מקבלים שם נחלה גדולה. שבט מנשה זה בכלל סיפור מעניין בפני עצמו, אבל לא עכשיו. אז 2.5 שבטים כבר התיישבו. נשארו 9 שבטים, נכון? שצריכים לקבל נחלה. 9 שבטים, 2 כובשים לעצמם נחלה. שבט יהודה ובני יוסף. יהודה, אפרים וחצי המנשה נותר, כבשו לעצמם נחלות מאוד מאוד גדולות. בני יוסף כבשו את כל האזור הזה, שבט יהודה כבש את כל האזור הזה, כן? נשארו 7 שבטים בלי נחלה. קוראים להם השבטים המתרפים, אלה שהתרפו מלכבוש נחלה. כן? השבטים האלה המתרפים, יהושע מטיל להם בגורל נחלה. בלי להרחיב עכשיו, אני אגיד שאם הם היו כובשים, בטח הם מקבלים נחלה גדולה יותר. אבל כיוון שהם התעצלו ולא כבשו, קיבלו כל אחד נחלה יחסית קטנה. כל השבטים שנשארו, 7 השבטים, קיבלו יחסית לשני השבטים שפה ולשלושת השבטים שפה, קיבלו אחרי נחלות יחסית קטנות. אחרון השבטים המתרפים, אחרון שעולה בגורל, שבט דן. שבט דן תמיד, כמעט תמיד בסוף, נכון? במדבר, מאסף לכל המחנות. הוא הבכור של של בלהה, של שפחת רחל. הוא הולך בסוף מאסף. האמת היא שזה לא תמיד בסוף. כי כמו שיש לו שתי אפשרויות לנחלה, אם אתה מסתכל במדבר, איפה היה שבט דן? הוא היה אחרון. הוא באמת הלך בסוף. אבל למשל בבניית המשכן, אז היה נציג לשבט דן, יחד עם הנציג של שבט יהודה, נכון? בצלאל בן חור מיהודה, ואוהליה בן הכי שמח, למטה דן. אז אתה רואה ששבט דן כבר אז, לפעמים הוא ליד יהודה, ולפעמים הוא בקצה שם בסוף. כבר במדבר רואים את זה, שהוא שתי אפשרויות, יש לו שתי אפשרויות. או להיות עם יהודה, או להיות אי שם בזנב, להיות בקצה הארץ. מעניין? אז או שהוא זנב לאריות, או שהוא גור אריה, גור, כן, דן גור אריה יזנק מן הבשן. יש לו שתי אפשרויות, או להיות הזנב של שבט יהודה, או להיות גור אריות משל עצמו שם אי שם בצפון. אם הוא הזנב, אז הוא נחש, כן, זנב. הוא נחש הכל זנב. זה מעניין. אז זה מה שהוא יכול, זה האפשרויות שהוצבו לשבט דן. ושבט דן בהתחלה נכנס לארץ, ובואו נראה מה הוא מצליח. למטב לדן ממשפחותם יצא הגורל השביעי, והיא גבול נחלתם. תנסו להבין איפה הגבול. איפה, אני יהושע פרק י"ט, פסוק מ'. למטב לדן למשפחותם יצא הגורל השביעי, והיא גבול נחלתם. צורעה ואשתאול ועיר שמש, שעלבים, איילון ואיתלה, אילון ותמנתה ועקרון, ואלתקה וגיבטון ובעלת ויהוד ובני ברק וגת רימון ומי הירקון והרקון עם הגבול מול יפו. האמת היא שלא הזכר פה שום גבול. מה הוא הזכר פה? רשימה של ערים. בכל השבטים האחרים, כמעט בכל השבטים האחרים, מוזכר ממש גבולות. רק שבט דן לא מקבל. האמת היא שיש עוד שבט אחד כזה שלא מקבל, שלא מוזכר אצלו גבולות.
לוי, לא.
מי?
לוי.
לא, לוי לא, אין לו בכלל איזה. אבל יש שבט שממש, שבט מהשבטים. לוי, אתה צודק, זה הדבר נפרד, אבל זה גם קשור לזה. זה גם קשור לזה. תסתכלו בשבט שמעון בגורל השני, אותו דבר. ויהי נחלתם בתוך נחלת יהודה. ויהי להם בנחלתם שבר שבע ושבע ומולדה, חצר שועל ולה ועצים, בית לבאות, צורכם, ערים 13 וחצריהם. אבל איפה עובר הגבול? אין גבול לשבט שמעון. למה אין לו גבול? כי מה? הוא בתוך נחלת יהודה. בסדר? עכשיו אני אגיד לכם משהו מאוד פשוט. מי שקורא את הגבולות, מי שקורא את הגבולות של נחלת דן, רואה דבר מאוד ברור. אין נחלה לדן. אם תסתכלו בגבולות, אז שבט אפרים, כתוב לנו בדיוק איפה עובר, איפה עובר הגבול הדרומי שלו, כן, משהו כזה, אני מסרטט בערך. שבט יהודה, גם כתוב לנו איפה עובר הנחלה הצפונית שלו, משהו כזה. פה ברווח ביניהם היא קיבל בנימין. פה יש עיר אחת שאין עליה זה, זה איילון, שהיא לא נכנסה לאף שבט, בסדר? והיא כן מזכרת בנחלת דן. אין מקום לנחלת דן בין יהודה לאפרים. פה יש קו, מה שמוזכר פה כערים, כגבול הדרומי של אפרים, מוזכר פה כגבול הצפוני של יהודה. אין נחלה כזאת. זה פיקציה. אלא מה? שמה הוא קיבל? הוא לא קיבל נחלה, מה הוא קיבל? ערים. נכון. עכשיו, דן קיבל ערים. בתוך נחלת יהודה. והוא לא, כנראה שהוא לא מצליח לכבוש אותם. למה הוא לא מצליח לכבוש אותם? כי הם היו באמת למטה. את מה שאני אומר עכשיו, זה כתוב במפורש. ויצא גבול דן מהם, זה מה שקראנו עכשיו בספר יהושע. וזה כתוב עוד פעם בספר שופטים בפרק א'. כתוב ככה. ויחצו האמורי את בני דן ההר, כי לא נתנו לרדת לעמק. ויואל האמורי לשבת בהר חרס, באיילון ובשלבים. ותכבד יד בית יוסף ויהיו למס. מי מצליח להטיל מס על האמורי הזה? בית יוסף מצפון. אבל לא בני דן. אין שבט דן נחלה. ולכן תזכרו בתחילת ימי שמשון. עוברים 250 שנה. תחילת ימי שמשון. ומה כתוב? איפה שמשון יושב? כתוב ככה. ותח אל רוח אדוני לפעמו במחנה דן בין צורה ובין אשתאול. מה זה מחנה? מחנה זה נקודת חנייה. כמו במדבר. מחנה. כמו שהבנים, הילדים אומרים, מחנה. נכון? מחנה זה מקום ארעי. הרי אחרי כן הם ראינו מחנה כזה אצלנו בסיפור בקריית יערים. זה נקודה שבה אתה עוצר לרגע. יכול להיות שאגב הם היו שם כמה שנים. הם עלו בכמה לגים לצפון. בסדר? אבל...
לישון חנייה כאילו...
כן, לישון חנייה. בדיוק, זה עצירה. שבט דן 250 שנה, תקוע באותה נקודה. כל שבט הלך כבש לו, שבט דן, תקוע בין צורה ובין אשתאול. בסדר? באיזשהו שלב, עכשיו זה נכון. לא כל שבט דן. קבוצה משבט דן החליטה שאנחנו הולכים על אופציה ב'. טוב, לא הצלחנו לכבוש פה, אנחנו הולכים על אופציה ב'. זה לא, הם לא שולחים אנשים סתם באוויר. האנשים האלה הולכים למקום מאוד מסוים. איך קוראים לאנשים שהולכים סתם להסתכל באופן כללי על הארץ?
לטור,
נכון. כמו תייר. אבל אנשים שהולכים למקום ספציפי קוראים להם מרגלים. בסדר? זה לרגל. זה ההבדל מלרגל ללטור. אחד ההבדלים מלרגל ללטור. בסדר? אז זה בדיוק מה שכתוב, לרגל את הארץ ולחוקרה. הם לא הולכים ל... טוב, יאללה, בוא נחפש מקום. לא, משה רבנו אמר להם, גור אריה זרק מן הבשן. ולכן כשהם חוזרים, הם אומרים, קומו ונעלה אליהם, כי ראינו את הארץ. ראינו את הארץ, את מה ששלחתם, לשם הלכנו ומצאנו. אבל בסוגריים, לשם, השם של העיר הזאת בספר יהושע, לשם זה האבן של שבט דן בחושן. לאיש, מה זה לאיש? מה משמעות המילה לאיש? אריה. דן, גור אריה, יזנק מהבשן. כשמשה רבנו אומר לו, דן, גור אריה, יזנק מהבשן, הוא מדבר על עיר ספציפית. על העיר לאיש. הוא רומז לעיר מסוימת. לכן שבט דן עולה לשם, זה לא שהם נופלים משום מקום, טוב, יאללה, בוא נלך לשם. וזה, האמת היא, זה גם די הגיוני שהם יהיו שם, כי השבטים פה ליד, ליד שבט דן, שני שבטים, נפתלי ואשר. דן, נפתלי ואשר, הם שלושה שבטים שתמיד הולכים ביחד. איפה הם הלכו ביחד? במדבר, במדבר, כשהלכו שלושה שבטים בכל דגל, דן, נפתלי ואשר הלכו ביחד. אז אם נפתלי ואשר פה, האמת זה די הגיוני שדן יהיה לידם. אז זה בסדר, זה בדיוק המקום הזה. אז שבט דן עולה צפונה אל זה. אתם מבינים? עכשיו אתם מבינים את הרקע. אנשים מראי נפש. מה זה אנשים מראי נפש? יש פה אנשים שהם... לא, כל עם ישראל כבר יושב, איש תחת גפנו ותחת עינתו. יכול להיות אפילו האמת שהם ציפו ממישהו לעזור להם. ממי הם ציפו לעזור להם?
יהודה.
מיהודה, נכון. לכן כל הסיפור המדגיש שמה? שהם עוברים בקריית יערים. בתוך נחלת יהודה. זה מה שמודגש. הם עוברים בתוך נחלת יהודה. אני אקרא איך זה כתוב. ויעלו ויחנו בקריית יערים ביהודה. על כן קראו למקום הוא מחנה דן. הם לא עוצרים שם ללילה. לא. שבט דן כשהוא נודד צפונה, זה תהליך. והם עוברים לקריית יערים בתוך יהודה. מאיפה הם מכירים את הנער הלוי? הרי הוא מבית לחם. איפה הם מכירים? כי לא, שבט דן לא היה איפה לבור. אז הם הסתובבו בבית לחם, ובצורעה, ובאשתאול, ובקרית יערים. אבל לא היה להם איפה לגור. הם מסתובבים בתוך יהודה, אז הם מכירים את הנער הלוי. באמת יש להם. ושבט יהודה היה מודע למצוקה הזאת של שבט דן. אם הוא לא רואה, שבט שלם גר אצלו בחצר האחורית, מאחורי זה אתה לא שומע? מחנה של צוענים שם. כל אחד בשבט יהודה יש לו את הגפן ואת התאנה, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. ושם שבט דן מסתובב, אין להם נחלה. כן? אף אחד לא עוזר. זה, תקופת השופטים. זה מה שכתוב בתחילת הזה. בימים ההם אין מלך בישראל, בימים ההם שבט הדנים, חפש לו נחלה. אין מלך. מה זה אומר שאין מלך? כל שבט לעצמו. כל שבט דואג לעצמו. זה המשמעות. זה הסיפור של ספר שופטים. למה שמו את הסיפור הזה בסוף? הרי הוא קרה בהתחלה. למה שמו אותו כאן? זה הסיפור של ספר שופטים. כל אחד דואג לעצמו. גם כל הספר ככה. שופט, עניינו, שהוא דואג לעצמו, הוא דואג לשבט שלו, לאזור שלו. אין מלך שרואה ראייה לאומית. מה יגרום לכך שיקום מלך בישראל? מה יגרום, מה דחף את זה שיהיה מלך? כשיהיה אויב שיאיים עלינו ברמה הלאומית, לא יהיה ברירה אלא לחפש מלך. זה מה שקורה בספר שמואל. כן? הפלישתים מאיימים על עם ישראל. ברמה הלאומית, אין ברירה, חייבים מלך. הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה כמובן. בסדר? אבל זה, אנחנו מתגלגלים לזה, לקראת זה לאט לאט. מעולה. אז הבנו מה קורה פה, איזה. ובאמת, מי ששם לב, ושמתם לב נכון, יש פה הרבה רמיזות ליציאת מצרים. מי שאומר את זה ראשון זה הבעל התורים. בעל התורים אומר שהמילה חמושים מוזכרת רק בשני המקומות האלה. רק בשני המקומות האלה כתוב את הביטוי חמושים. הוא אומר האמת שלושה מקומות, אבל זה, ואיפה זה? כן. חגורים, לא חמושים, חגורים, סליחה. ו-600 איש חגורים כלי מלחמתם, וגם אצל עם ישראל, חגורים. ככה תוכלו אותו, מפניכם חגורים. בעל התורים שם בספר שמות אומר, רק שני המקומות האלה. אז זה מעניין, ולכן הוא מבין שיש קשר. אבל האמת היא שחוץ מהמילה הזאת יש המון מילים קשורות. נקרא לכם משפטים. ויסעו משם משם משפחת דן, כן? ויעלו ויחנו בקריית יערים. ויסעו ויחנו, זה ביטוי של יציאת מצרים. אמרת מקודם על 600 איש. אני לא יודע כמה היו, אבל למה חשוב להגיד 600? כי 600 זה המספר של יציאת מצרים. 600 אלף איש. בסדר? 600. וזה, ועוד ביטויים. למשל, וישימו את הטף ואת המקנה ואת הכבודה. שמענו את הזה. אני אקריא לכם איך זה נשמע ביציאת מצרים. זה לא רחוק מזה, זה ממש לא רחוק. זה מילים דומות מאוד. הטף והמקנה. הנה, אני קורא את זה. תקשיבו איך זה נשמע ביציאת מצרים. ככה. וישאו בני ישראל מרמסי סוכותה כ-600,000. הנה, וישאו. 600. הגברים לבד מטף. וגם ערב רב עלה איתם וצון ובקר, מקנה כבד מאוד. אז יש טף, יש מקנה ויש כבד, בדיוק כמו אצלנו. וישימו את הטף ואת המקנה ואת הכבודה לפניהם. עבודה זו מילה מאוד נדירה, אבל למה להשתמש בה? לא, זה בא להזכיר לנו את המקנה כבד מאוד של יציאת מצרים. מה זה בא להגיד כל הקשרים האלה עם יציאת מצרים? למה ליצור לנו ככה כשאתה קורא את זה, שתזכור כל מיני ביטויים מיציאת מצרים?
שמדי מבחינת המדבר, כאילו.
סויין. שבדן הוא עדיין מיציאת מצרים. האמת היא שרואים את זה הרבה בספר שופטים. נגיד, דיברנו על זה בדבורה, למשל. שדבורה זה שחזור של מתן תורה. בהר תבור. דיברנו על זה כשלמדנו את דבורה. פה, זה בעצם, יציאת מצרים לא הסתיימה. לא הסתיימה. יש שבט שהוא הגיע לארץ, אבל הוא עדיין באיסור ויחנו. כן? זה מה שזה בא להגיד. תקופת השופטים בעצם היא ספיח של יציאת מצרים. עוד לא נגמר. האמת, נכון, זה שייך עוד להתחלה. ליציאה עצמה. אבל יש פה 600, באיסור ויחנו, מקנה, טף, כל הדברים האלה באים להגיד בעצם שיציאת מצרים עדיין לא הסתיימה בכלל. מעולה. אז בסופו של דבר, כן, יש פה סיום של יציאת מצרים.
למה הם הולכים לפסל מיכה ולא לצד השני?
מעולה. למה הם הולכים לפסל מיכה ולא לשילו?
שילו זה גם בלתה נחלה.
מעולה. למה הם הולכים לפסל מיכה ולא לשילו? מראי נפש. איפה הטילו את הגורל לשבעת השבטים המתרפים? יהושע מטיל את הגורל לשבעת השבטים שלא כבשו. אני אקרא לכם את זה. יהושע פרק י"ח. ויקהלו כל הדת בני ישראל שילו. פרק י"ח פסוק א'. וישכינו שם את אוהל מועד והארץ יקבשה לפניהם. ויוותרו בבני ישראל אשר לא חלקו את נחלתם שבעה שבטים. ויאמר יהושע לבני ישראל, עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ. ביטוי דומה למה שבני דן אומרים חמישה אומרים לכל השבט. עברו לכם שלושה אנשים לשבט ויש לכם, ויקומו ויכתבו. יצור, הגורל היה בשילו. למה הם לא הולכים לשילו? שילו זה בדיוק מה שיצבן אותם. הגורל בשילו, זה מה שהוא נתן להם. הם כועסים על גורל שילו. הם לא יבואו למשכן. זה 3 מטר משם, 3 מיל. הם ייכנסו לבית מיכה. יש כעס. זה מראי נפש. כן, האנשים האלה, יש להם טעונים. שאנשי שבדן, הם טעונים.
הם לא
חושבו
אבל לקחת
משילו
את הדברים של המשכן?
נכון, כנראה שזה לא היה עובר. אני מאמין שזה לא היה עובר באותה בשתיקה כמו זה. אני מניח. זה לא היה עובר ככה בשיקה, למרות ששילו לא הייתה אז מרכז הזה, אבל הם, חלק מההחרמה שלהם את שילו זה הנקודה הזאת, ככה אני מבין. שהם לא מוכנים להיכנס לשם.
ויהודה שתקו?
על מה?
לא, הם די שתקים פה יהודה.
לא, שבט יהודה, זה בדיוק חלק מתקובת שופטים, ראינו את זה בהתחלה, שבט יהודה...
לא,
יהודה
לא יוצאים כאילו להילחם מולם, אז לא יודע, לעשות משהו מולם?
על מה? על מה? מה הם עשו שם?
אולי הם פסל מיכה?
לא, פסל מיכה לא נמצא ביהודה. נחלת אפרים. אם כבר מישהו צריך לצאת שם, זה בני אפרים או בני יוסף, כן, באיזשהו מקום. כנראה שלא, כנראה שזה לא היה משהו שבטי. היה משהו, כן, על הדרך. כן. בכל אופן, זה בגדול הסיפור של שבט דן. אז אם אנחנו כבר מסכמים את הפרשת פעם בה כבר אנחנו לתוך פילגש בגבעה, אז אנחנו יכולים לראות שיש פה פסל, שסיפור פסל מיכה מורכב משני חלקים. א', נושא העבודה זרה. ובית הנושא של הנחלות בארץ. ואנחנו רואים שיש קשר ישיר. מה שמשותף לשתי הפרשות האלה, זה משפט אחד. בימים ההם אין מלך בישראל. אין מלך בישראל, ולכן איש הישר בעיניו יעשה מבחינה רוחנית, ולכן איש תחת גפנו ותחת תאנתו, וכל אחד דואג רק לעצמו, מבחינה מדינית. כל אחד דואג רק לעצמו. זה בא לידי ביטוי גם בעבודה זרה, שכל אחד עושה מה בא לו. כן? וזה... הסיכום של ספר שופטים. נכון, זה קרה בהתחלה הסיפור הזה. אבל הסיפור הזה הוא בעצם המהות, שמו אותו בסוף. זה סיפור סיכום. גזרו אותו מההתחלה, העבירו אותו לכאן, כדי שנדע שזה המציאות. המציאות היא מציאות שכל אחד דואג לעצמו. המציאות היא מציאות שאיש הישר בעיניו יעשה. מבחינה רוחנית ומבחינה מדינית. הקשר, רק הזכרנו את זה, אז בואו לא נזניח את זה. הקשר לרחל, אני חושב שהוא בדיוק הפוך. שם הרחל גונבת את הטרפים, כן? כדי לגרום לאבא שלה לחזור בתשובה, נכון? פה הם גונבים את הטרפים והם הופכים אותם לעבודה זרה. מי גונב, מאיפה הם גונבים את התרפים? מבני יוסף, כן? בנים של, אותם בנים של רחל, שהם, ששם זה היה, מיכה כנראה, כנראה איכשהו קשור משבט מבני אפרים, מיכה. אז יש פה, זה בדיוק הפוך על הפוך, שם רחל גנבה את התרפים כדי לעצור את העבודה זרה, והולכים, כן? ובדיוק אומרים, גם המסלול הוא בדיוק המסלול ההפוך. רחל באה אל ארץ ישראל, והם בדיוק יוצאים החוצה, כן, אל הבשן, וגונבים בדרך את התרפים והופכים אותם לעבודה זרה. זה דרך הניגוד. זה בא להזכיר לנו את אותו רעיון, אבל מבחינת הפוך, בדיוק לכיוון ההפוך. זהו, נעצור פה, אז זה שבט דן, ופעם הבאה אנחנו עם הפרשייה האחרונה של ספר שופטים, שהיא...
רק למה
הם שרפו? ש... נו, איזה...
ברור. רק הקרסתי
לו. השרפו, לא, 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 לא. השרפו זה בא לקשר אותנו לספר יהושע, לכיבוש. ואת העיר שרפו באש, יהושע, זה ביטוי של יהושע. הביטוי ואת העיר שרפו באש זה ביטוי של ספר יהושע. זה חלק מהיציאת מצרים שלהם. הם מסיימים את יציאת מצרים, כרגע, אגב, זה ממש מקביל ליציאת מצרים. הם יוצאים 600 איש, יעלו ויחנו, במקום לעשות חטא העגל, לוקחים את פסל מיכה, גם בחטא העגל היה שם הלוויים, שהבכורות הפכו ללוויים, פה את פסל מיכה, הלוי הפך להיות לכהן, ממש כך, ואת העיר שרפו באש, זה מבטא בעצם את היציאת מצרים. כמובן, אצלם הכל הרבה יותר חלש. במקום כניסה לארץ וזה, הם עושים מסלול הפוך של לצאת אל החלק הקיצוני של הארץ, ואנחנו, כשאתה קורא את זה, אתה רואה שהתנך כאילו רומז לזה שהם היו, גם כשהם לא התעצלו, הם היו חזקים על חלשים. חזקים על חלשים, שבד אני. נותן לך הרגשה ככה לא טובה כשאתה קורא את זה, כדי שלא תצא עם זה מרגשה טובה. זהו, אז עד כאן על שבט דן, ופעם הבאה, כמו שאמרנו, פילגש חביבה. נעצור בזה.
מה יהיה שהם רודפים אחריהם?
ש?
שהם רודפים? אפרים רודפים אחריהם, מה זה...
כן. לא, מה זה אפרים? אלה של מיכה, כן, החבר'ה של מיכה רודפים אחריהם. כן?
ואתם אומרים לו, מה לך ולוקח?
נכון, זה בא להראות את כמה הם חזקים החלשים. כלומר, בכוח לקחת את העבודה זרה, וזה גם מידה כנגד מידה עם מיכה. הוא גנב, הוא גונבים לו. כן, מה אתה רוצה? אנחנו יותר גנב כאן, זה סגירה.